שני. בעולם היהודי, בישראל ובתפוצות, מתאבלים מרה על שריפת בית הבחירה, באמירת קינות ובקריאת מגילת איכה. רבבות בני אדם פוקדים החל מהאמש את רחבת הכותל המערבי בירושלים, ומעתירים בתפילות בשריד בית המקדש. שוטרים משטרת ישראל מאבטחים בכוחות מתוגברים את כל שטח העיר העתיקה בבירה. כתבנו בנצי ליזרוביץ' מוסר כי ההגעה לכותל מתאפשרת רק באמצעות תחבורה ציבורית. כאן בכל חי משודרים תוכניות ושיעורי תורה העוסקים בענייני החורבן ותשעה באב. ניתן להזין גם באמצעות יישומון כל חי. וליתר החדשות, היום השלישי למבצע עלות השחר. אזעקות צבע אדום הופעלו היום לראשונה מתחילת המבצע בהרי ירושלים. מערכת כיפת ברזל ירתה בהצלחה שתי רקטות שנורו מרצועת עזה, ובחסדי שמיים לא דווח על נפגעים. מעיריית ירושלים נמסר כי ערוכה לכל התפתחות, ומידע נוסף ניתן לקבל במוקד העירוני במספר 106. במקביל נמשכות תקיפות צהל ברצועת עזה, מדווח כתבנו לענייני צבא וביטחון, קובי וינקלר.
יממה וחצי אחרי תחילת מבצע עלות השחר, צהל מעדכן את נתוני התקיפות שלו ברצועת עזה, והוא מדבר על כ-140 מטרות של הג'יהאד האיסלאמי, כולל בכירי הג'יהאד האיסלאמי. כל צמרת ההנהגה הביטחונית של הג'יהאד האיסלאמי חוסלה בשתי הימות האחרונות, כולל מפקד הג'יהאד האיסלאמי בעזה. הותקפו גם מנהרת טרור אחת, 10 מוצבים ועמדות צבאיות, 10 בורות שיגור של רקטות ו-8 מטרות שסוכלו בזמן אמת. כמו כן פוצצו מחסני אמצעי לחימה של הג'יהאד האיסלאמי. אין נפגעים בכל האירועים.
יושב ראש האופוזיציה בנימין נתניהו התייחס בצהריים לפגישת העדכון הביטחונית שקיים היום עם ראש ממשלת המעבר יאיר לפיד. אני נותן גיבוי מלא לממשלה, לצהל ולכוחות הביטחון. קיבלתי עדכון מפורט, שמעתי את הדברים בקשב רב ונתתי מניסיוני כמה עצות. אני מחזק את תושבי הדרום על עמידתם האיתנה ומבקש מהם להמשיך לשמור על הנחיות פיקוד העורף המצילות חיים. דברי נתניהו, מהם הביא כתבנו איתי גדסי. עדכונים נוספים באתר כל חי ולסיום התחזית. היום מורגשת ירידה קלה בטמפרטורות והקלה בעומס החום, מחר בלי שינוי ניכר במזג האוויר. ועד כאן חדשות כל חי.
על זה היה דובר ליבנו.
כל המתאבל על ירושלים זוכה ורואה בשמחתה תשעה באב בכל חי.
חדש ימינו כקדם.
תשעה באב בכל חי, בארבע ותחיש לגאולה. מתחזקים ומחזקים עם אלעד כהן ויהודה שוקרון. בשש, נחמו נחמו עמי עם מגיד המישרים הרב שלמה לוינשטיין. בשבע, מצפים לישועה עם הרב מנחם שטיין. ובתשע בערב חוזרים ללימוד התורה, הרב בנימין מילצקי בשיעור הדף היומי. כל המתאבל על ירושלים זוכה ורואה בבניינה. חדש ימינו כקדם, עם הרב מרדכי נויגרשל.
כן, חזרנו. אנחנו עם השאלה הבאה. בבקשה.
הלו?
כן, בבקשה.
הלו, שומעים אותי?
שומעים, כן, בהחלט.
כן, שלום. אני רציתי לשאול, אני בתור בחור ישיבה, שיש היום עולם הישיבות מלא, מלא בהרבה בחורים עושים שטייגן וזה. מה חסר היום לכל בחור ישיבה שהוא צריך להתאבל על ירושלים? מה, איך אפשר להרגיש את זה?
טוב, אז תשאל טוב. אז קודם כל נלך מהכלל אל הפרט. במישור הכלל, עם ישראל הוא במצב מאוד מאוד קריטי. נכון שמצד אחד יש קבוצה קטנה, אחוז קטן, שאם ניקח למשל כאינדיקציה את מה שקורה בכנסת, מדובר על פחות מ-20% או פחות מ-25% ששומרים תורה ומצוות, וכל השאר מתרחקים והולכים. מתרחקים והולכים לנקודת העל חזור גם כן, לנקודה של ניסוי תערובת, לנקודה של אובדן מוחלט לעם היהודי. זה מן הכלל. עכשיו, במישור הפרט, זה שבחורי ישיבה יושבים ולומדים, זה דבר מצוין. אבל אנחנו מודעים לכך שלכל אחד יש את ההתמודדויות שלו. וההתמודדויות של היום הן לא ההתמודדויות של אתמול. בין אם מדובר על התמודדויות מאוד מאוד רגילות, ובין אם מדובר על התמודדויות שהזמן והמקום והתקופה גורמת אותם, כל אלה הם התמודדויות שברגע שבית מקדש נבנה, או ברגע שהיה קיים בית מקדש למשל, אם היה לבן אדם איזושהי שאלה באמונה, הוא היה נוסע לבית המקדש, הוא רואה שם אתם עומדים צפופים ומשתחווים רווחים, מרגיש את האווירה, והיו נפטרות לו כל שאלות האמונה. איך אמר לי פעם הרבי מסלונים, הנשיא ושולם? הוא ביקש לשמוע מה אומרים היום, ואיך אומרים, ואיך מדברים עם אנשים שאינם מאמינים, והבאתי לו כמה דוגמאות, אז הוא אמר לי, אני שמעתי פעם את השבר, את הרבי מסלונים שלפניו שהיה חותנו, זה בי סברום, אומר שיש אלוקים, ומאז אין לי ספקות באמונה. עוד סיפור ששמעתי, שהיה איזה יהודי אחד, שבצעירותו ירד מן הדרך, אבל חזר, חזרה חלקית, והוא סיפר מה גרם לו לחזור. הוא גדל בשערי חסד, והוא ירד מן הדרך, מדובר לפני 90 שנה. וכשהוא ירד מן הדרך, הוא עבד באיזשהו מקום במרכז ירושלים, וכל יום הוא היה חוזר הביתה לשערי חסד, והוא היה חוזר בשעה שהיו מתפללים ערבית בבית כנסת הגרו, הוא היה עוקף את בית הכנסת כי הוא לא רצה לשמוע את רבי יעקב מוישה חרל"פ אומר שמע ישראל. יום אחד הוא שכח את עצמו, והוא לא עקף, והוא עבר ליד בית הכנסת, והוא שמע את רבי יעקב מוישה חרל"פ אומר שמע ישראל, ומאז אין לו, הוא לא יכול היה יותר לעבור עבירות כפי שהוא עבר עד אז. אז אם היה קיים בית מקדש, היו נפטרות כל השאלות באמונה, היו נפטרות כל השאלות בהרגשה, וגם היצר הרע והשטן לא היו קיימים ממדובר כבר על גאולה שלמה בבית מקדש שלישי. וכל צורת האווירה...
כשהיה בית המקדש לא היה יצר הרע.
היה יצר הרע כשהיה בית המקדש. אנחנו לא מדברים על בית המקדש שהיה, אנחנו מדברים על בית המקדש שיהיה. שעליו נאמר, ומשתי את אבון הארץ ההיא ברגע אחד. אבל גם כשהיה בית המקדש, היצר היה גדול. כל הגדול מחברו ייצרו גדול ממנו, זה לא במשמעות שיש לו יצר יותר חזק. כל אחד יש את היצרה שלו, אבל הוא היה יותר גדול, הוא לא היה שפל. היום היצרה הוא שפל. היום אנחנו מתמודדים עם דברים באמת מבזים. זה היום פשוט, כשאתה חושב על היצרה של היום, אתה רואה איך שהיצרה יכול להרשות לעצמו לבזות אותנו. כשהוא חושב, וכנראה הוא צודק, שכל מיני דברים שפלים כאלה מסוגלים לפעול עלינו. אז גם בזמן שהיה בית ראשון, בית שני או בית ראשון, שהיה יצר, בית ראשון היה יצר רע של עבודה זרה, היצר הזה התבטל, אין לנו מושג מהו, אבל זה היה יצר הרע של עבודה רוחנית. אנשים לא יכלו לעצור בעצמם מלעבוד עבודה רוחנית, מלהשתחוות לאיזה כוח רוחני שהם האמינו בו. זה יצר הרע גדול, זה יצר רע של גבהות. זה לא יצרה של שפלות, שאדם מתאווה לכל מיני עניינים גופניים זולים וריקים.
טוב. תודה רבה.
ברוכים תהיו. אנחנו עם השאלה הבאה.
כן, רציתי לשאול, האם בית מקדש בעצם נחרב בגלל הבריונים? ואם כן, מה אשמים כל העם? איזושהי קבוצה קיצונית שמשתלטת, מה היה באפשרותם לעשות, וגם למה הצדיקים, היו באמת צדיקים גדולים באותו דור, למה הם לא הגנו על שאר העם, כמו בסדום, שאם היה צדיק אחד בארץ, שם היה מציל אותה. למה זה לא באותה מידה?
קודם כל, השאלה השנייה שלך, למה הצדיקים לא הגנו על העם, כמו בסדום, אפשר לשאול אותה כבר במצרים. למה חמושים עלו בני ישראל? למה ארבע חמישיות מתו? אפשר לשאול אותה במדבר. למה מתו 24,000 בעל פאור? למה הצדיקים לא הגנו עליהם? למה מתו על דבר קורח? למה הצדיקים לא הגנו עליהם?
אז למה בכלל יש את המושג של צדיקים מגנים?
שוב, שני דברים. כשמדברים על חורבן של סדום, מדברים על עקירת המקום מן העולם, ביטול הדבר, אין סדום יותר. על זה, על, רק על זה נאמר שצדיקים יגנו. לעומת זאת, כשמדברים על עונשים שיכולים להיות גם בגדר של את אשר יואב השם יוכיח, שיכולים להיות בגדר עונש כפרה על הכלל, שכל הקורבן הזה, זה מציאות אחרת לגמרי. מרגע שעם ישראל קיבל את התורה, והגיע למצב של אחריות כלפי העולם כולו, אין דבר כזה שעם ישראל קלה. וממילא אין פה שום השוואה לסדום. זה דבר אחד. דבר שני, השאלה הראשונה ששאלת, לגבי, למה העם לא פעל נגד הביריונים? מה העם שלם? הביריונים לא פעלו בחלל ריק. היו שם מלחמת אחים שהשתתפו בה עשרות אלפים מפה ועשרות אלפים משם. זאת הייתה אווירה בעם. זאת הייתה אווירה. הביריונים רק מסמלים לנו מה שהיה. זה לא שבאו כמה 10-15 ביריונים ובכוח החרב השתלטו על העם וכולם נענקו תחתיהם, כמו שקרה במקומות מסוימים וגם לא לגמרי. אפילו בגרמניה הנאצית, שהייתה דיקטטורה, העם, מיליונים תמכו בדיקטטורה הזאת. מיליונים, מיליונים תמכו, כי בלי המיליונים שהתמכו, דיקטטורה לא יכולה לפעול. בין אם כאלה שתומכים בגלל שהם מלחכי פנחה ורוצים להשיג טובות הנאה, בין אם כאלה שתומכים בגלל שהם פוחדים ואין להם מספיק אומץ להתנגד ולו בסתר, ובין אם כאלה שתומכים בגלל שהם תומכים רעיונית בעניין. אז ככה שהביריונים הם מייצגים תופעה בעם. אבל זה לא רק זה. זה לא רק זה. הנושא של ביזות תלמידי חכמים הוא נושא שאם הוא יכול היה להתאפשר, הוא מסמל אווירה כללית. כמו שרבי ישראל מסלנט אמר, שכשנפתחת חנות בשבת בפריז, זה שימן שבקובנה לא מדקדקים מספיק בהלכות שבת. וכשמשה רבינו היה בהר סיני ולמטה חטאו בעגל, אומר לו משה רבינו, הקדוש ברוך הוא, לך רד כי שיחת עמך. כי גדולי ישראל גם כן תלויים בדרגה הכללית של העם. ולכן הנושא הוא מציאות של אפשרות בעם שיקרה כזה דבר. ואם יש אפשרות בעם שיקרה כזה דבר שיש ביריונים, כנראה שלכל אחד בדרגתו הוא, יש איזשהו פגם באותו, מאותו סוג, מאותו נושא.
אז לביריונים יש בעצם אחריות גדולה, ועל הצדיקים פחות מזה, על המעשים שלהם.
אנחנו לא
כל
מחכים.
כל אחד לפי הרמה שלו.
זה לא שהאחריות הכי גדולה מוטלת על הצדיקים, ואחר כך על בני תורה. כל מה שקורה בעולם קורה בגללנו.
ואם הם יתכנו את עצמם, אז לא יהיה בריונים בעצם, אז לא יהיה מצב כזה של השתלטות.
אם מה?
כמו שבימינו. אם הם יתכנו את עצמם, אז לא יהיה מצב כזה של...
אני לא חושב שאפשר להעלות רעיון כזה אפילו על דל המחשבה. כי ברור שרבי יוחנן בן זכאי היה אדם מושלם. זה לא בגלל, לא אמרנו שבגלל שמשה רבינו ירד לכן יהיה חטא העגל. אלא להפך, בגלל שהיה חטא העגל, לכן הקדוש אומר לו, לך רד. אי אפשר להאשים את משה רבינו בחטא העגל, לפי, מתוך הדברים שאת אומרת. בוודאי שלא.
זה לא שם הצדיקים משלמים, זה השאלה שלי. מה הצדיקים של אותו דור
השני,
או אלה שיותר
הגונים? הצדיקים, המילה השמים צריך להשאיר לקדוש ברוך הוא. אבל הצדיקים לוקחים אחריות. ולכן יש 10 הרוגי מלכות. תשאלי, מה פתאום 10 הרוגי מלכות נהרגים בגלל מכירת יוסף? כך אומרים בפיוט שעשרת הרוגי מלכות של יום הכיפורים. מילה פלטון העלים, וקרא לעשרה צדיקים גדולים, ושאל אותם מה הדין של גונבי שמומחרו, אמרו לו מות יומת, אז הוא אמר להם, את זה שאתם הרגתם, מחרתם את יוסף, אני הורג כעת את כולכם, ואילו הייתם מוצא גדולים מכם, הייתי הורג גם לפניכם. המערכת של שכר ועונש, והמערכת של ייסורים והנאות, היא הרבה יותר מורכבת מהמקל והגזר הפשוט. היא הרבה הרבה יותר מורכבת. המערכת השיעורים הראשונה שמסרתי בחיים שלי, לפני הרבה מאוד שנים, כשאני הייתי בחור בן 24, אברך בן 24, ביקשו ממנו לתת שיעורים בבית ספר לבנות מתחזקות, שנקרא מעיינות ירושלים, ושניהל אותו הרב יוסף טוקר. ואני לא יודע איך הוא הגיע אליי, אני הייתי אברך כולל, ביקש ממנו לתת שיעור שבועי, ואני נתתי שיעור שבועי על צדיק ורע לו. היו 40 שיעורים על צדיק ורע לו. והשיעורים הללו התנהלו ככה. בכל שיעור דיברנו על סוג אחר של איסורי צדיקים או שלוות רשעים. והקדמתי ואמרתי ככה, אחרי ששומעים כל כך הרבה סוגים של איסורי צדיקים, כל כך הרבה סוגים של סיבות לאיסורי צדיקים, אז נוטים לקטלג את כל ספר הטלפונים האישי של כל אחד ואחד מאיתנו, לפי הסוגים השונים. פלוני סובל בגלל מה שנאמר בשיעור 12 דקה מספר 42, אלמוני נהנה הרשע, אלמוני נהנה בגלל מה שנאמר בשיעור 14 דקה מספר 38. לא. רמחל בדעת תבונות אומר שאנחנו יכולים לדעת בנושאים הללו של ייסורים את הכללים, אבל לא את הפרטים. אנחנו יכולים לדעת למה צדיקים עלולים לסבול, ויש לזה הרבה סיבות, ולכן אנחנו לא יכולים לדעת את הפרטים, למה צדיק זה סובל ולמה רשע זה סובל. וכמובן ש-40 השיעורים הללו שבהם דיברתי על כ-40 סוגים של ייסורי צדיקים ושלוות רשעים, זה רק קצה קטן של הר גדול שנער בגיל 24 יכול היה ללמוד וללקט ולמסור. מה השאלה הבאה? שאלה הבאה?
כבוד הרב?
כן, בבקשה.
כבוד הרב, שומעים אותי?
שומעים בהחלט.
כידוע, כן, כידוע, ישראל הם רחמנים בני רחמנים. וזאת לעומת האכזריות הבלתי נתפסת של אויבינו. אם כך, שאלתי, כיצד ניתן להסביר את הפסוק בתהילים, בת בבל השדודה, אשרי שישלם לך את גמולך שגמלת לנו, אשרי שיוחזת וניפצת עוללייך אל הסלע. אני מודה ומתוודה שמאוד מאוד קשה לי לקרוא את הפסוק הזה, על אף שברור לי שהמרחם על אכזרים סופו מתאכזר על רחמנים. אז אודה לרב על תשובה לשאלתי.
השאלה היא כמובן שאלה שמתבקשת, ושאלה היא שאלה שזועקת. ועצם העובדה שהשאלה הזאת נשאלת מלמדת את כל השומעים עד כמה שהפסוק הזה בתהילים קופלמת זין הוא יוצא דופן, הוא באמת יוצא דופן. אז קודם כל התשובה הכי קרובה לאמת שאני יכול להגיד זה שאני גם שואל ואני לא יודע את התשובה. מה שאני יכול רק לרקח את הדבר במה שהוא זה שקודם כל לא כתוב פה בשום פנים ואופן שאנחנו מבקשים לעשות את הדברים בעצמנו. אנחנו פונים לקדוש ברוך הוא ואומרים לו, אשרי מי? והכוונה היא שהמידה כנגד מידה תעשה בצורה שהקדוש הוא יבחר, בצורה הזאת שהם עשו לנו. ושוב, הרבה פעמים, הרי למהלך ההיסטוריה, מי שניפץ עוללים על הסלע כפשוטו, זה היו האויבים שלנו. אנחנו ראינו את זה בלי סוף במלחמת העולם השנייה. יש אז עדויות בלי סוף של אנשים שראו את הדברים האלה. כפשוטם, לנפץ את ראשי העוללים אל הסלע. זה היה כפשוטו. ואני יודע הרבה מאוד עדויות, אני לא אלך להתחיל לפרט אותם עכשיו. לפעמים, עכשיו, האנשים הללו שביצעו את הדבר הזה, היו בחלקם אנשים שהיו בעלים למופת, אבות לילדים. רודולף הס, מפקד מחנה אושוויץ, הייתה לו וילה בצד מחנה אושוויץ מספר אחד, ממש ממש כשרק גדר אחת מפרידה בינו לבין חצר הקרימטוריום. זה לא יאומן כי סופר. זה אזור ההשמדה באושוויץ מספר אחד. כשהערובה ניצבת ממש במרחק של 10 מטרים מגדר ביתו. וכשהוא קודם להיות משהו באוריינבורג, במרכז מחנות ההשמדה, הוא ביקש רשות שמשפחתו תישאר שם. והייתה לו בריכת שחייה בחצר, והארנבים, והילדים שיחקו איתם. וזה הכל היה בסדר בצד המשרפה, עם כל הצעקות וכל הזעקות וכל קריאות הכאב שנשמעו משם. ובעדות שהוא כתב, בחיבור שהוא כתב לצורך העדות שלו במשפט נירנברג, לפני שהוא הובל לפולין להתעלות שם בגי החיזיון של פשעיו, הוא כותב שהוא מתחרט רק על דבר אחד, שהוא התייחס לתפקיד שלו כל כך ברצינות, והוא לא הקדיש מספיק לילדים שלו. וזה היה דמות של אדם שמסוגל לפקד על אלה שמחזיקים את התינוקות ברגליים. עד שאתה לא תראה להם את זה, אצלם הם לא יבינו מה שהם עשו. ועדיין זה קשה. בסדר?
תודה רבה, תודה.
ברוכים תהיו. שאלה הבאה.
שלום, רציתי לשאול את כבוד הרב, לגבי היהודים בזמן חורבן הבית, מצד אחד בנביאים, בתוכחות, כתוב שמה שהם עברו, אפשר לומר על כל התורה כולה, על 3 עבירות שחב הבית עליהם וכולי, דברים כאילו מורים של עבירות, אמנות בלי סוף. מצד שני, יש בחזל המון עדויות על, על זה שהכהנים המשיכו לעבוד עבודתם עד הרגע האחרון, על הסיפור שהכהנים זרקו את המפתחות כלפי שמיים. נשמע שכאילו כן היו מאמינים וכן היה, וכן היו קרוב,
כן היה להם
קשר למקדוש ברוך הוא.
קודם כל צריך להבין, לדעת לקרוא את שפתו של התנך, וממנה ללמוד את ההתייחסות לעבירות. למשל, אנחנו רואים בכל התנך כולו כלל, שמתייחסים לעבירות של יחידים, כאילו כל הכלל חטא, ומתייחסים לעבירות קלות ביחס, כאל החמורות שבחמורות. למשל, מה היית אומר היום, אם היה כתוב בעיתון, במשפט, בשם, בשם גדול הדור, חטא ישראל, וגם עברו על בריתי, וגם גנבו, וגם כיחשו, וגם עלו בחרם. קודם כל חטא ישראל, כל עם ישראל חטא, כולם גנבים, כולם שקרנים, כולם מעלו בחרמות. אבל במקרה הזה אנחנו גם יודעים מה, מי היה החוטא ומה היה החטא. מדובר על אדם אחד, אחן בן קרמי, בן זבדי, בן זרח למטה יהודה. ההתייחסות היא כמו כל כלי ישראל, והחטא שלו היה, הוא בסך הכל לקח אדרת שנער, ומה יותר ישראלים לקחת מזכרות מהשלל. ועל זה כלל ישראל ניגף פעם ראשונה בהיסטוריה שלו במלחמה, ויהושע בן נון בוכה ואומר, למה יליטנו ממצרים? הרי עכשיו יקום עלינו להקותינו, ונהרג גדול הדור, יאיר בן מנשה. אלא מה? אנחנו רואים, עוד מעט נסביר למה זה כך, ואנחנו רואים את הכלל. חטא של יחיד מדמום על הכלל, חטא של נראה קל ביחס, אדרת שנער, ועוד כמה דברים, בחומרה רבה. דוגמה שנייה. יהוא בן נמשי נבחר לעקור את הבעל מישראל. לשם כך הוא ביצע את ההפיכה. הוא הרג את כל משפחת אחאב, הוא הרג את איזבל, ועכשיו הוא עשה מסיבת עיתונאים להודיע את מטרת ההפיכה. והוא הודיע ככה. בא אליו יונדב בן רחב חברו ויעץ לו, אל תבוא ותגיד שההפיכה הייתה כדי לעקור את הבעל, כי אז כל עובדי הבעל ירדו למחתרת, ואתה צריך הרי לחשוף אותם. ולכן אתה תכריז, וכך הכריז יהוא. יהוא עבד את הבעל מעט, סליחה, אחאב עבד את הבעל מעט, יהוא יעבדנו הרבה. כלומר, סיבת ההפיכה היא, לא מצחן ביני כמות ואיכות עבודת הבעלים של משפחת אחאב. אנחנו נעשה את זה הרבה יותר. ואתה הוא ממשיך ומכריז. כל עובדי הבעל, כל כהניו, כל נביאיו, כולם צריכים לבוא לבית הבעל. מי שהוא עובד בעל ולא יבוא, אנחנו נהרוג אותו. וזה טבעי, מי שלא עבד בעל הוא לא בתמונה. ויבואו כל עובדי הבעל, אומר הפסוק. לא נשאר איש אשר לא בא. כל עובדי הבעל, כל נביאיו, כל כהניו, בשיא עבודת הבעל. עכשיו, כשאתה קורא בנביאים על התקופה, אתה שומע תחת כל עץ רענן, עץ צועה זונה וכן הלאה, כולם עבדו את הבעל. אבל מי בא? באו כמות אנשים כזאת שבמלתחה היה מספיק מדהים לתת להם. כולם נכנסו לבית הבעל, ו-80 איש בלי נשק אוטומטי ובלי טילים מונחי טלוויזיה, 80 איש הועמדו מסביב כדי להרוג את כולם, וזה היה כל כך מספיק, וזה למרות שכל הצבא היה לצידו של יהוא בן נמשי, הוא הבין ש-80 איש זה מספיק, וכתוב ויעקור יהוא את הבעל מישראל. אז כמה עובדי בעל היו בשיא עבודת הבעל? 5,000? 10,000? כמה נכנסים לבית הבעל? ועל זה דובר שכולם עבדו את הבעל. אלא מה? כל ישראל ערבים זה בזה. כל ישראל ערבים זה בזה, ואם יש עבודת בעל קצת, כולם אשמים. וזה משליך על כולם. וכך אפשר להביא דוגמאות רבות נוספות. ולכן זה לא סותר שהכהנים עבדו, וזה לא סותר שרוב העם היה בסדר. דבר שני, אנחנו לא יכולים לשפוט את עובדי הבעל, זה מה שאמר מנשה שבא לחלום, בחלום לרב אשי. הוא אומר, אם אתה היית בימינו, היית מקפל את שולי הבגד שלך ורץ לעבוד עבודה זרה. אז מה ההבדל בין רב אשי למנשה? שבזמן מנשה היה יצר הרע של עבודה זרה שהתבטל על ידי אנשי כנסת הגדולה. ומכמה שהיה יצר הרע של עבודה זרה, הרי צריך להבין את זה. המהר"ל מסביר מה ההבדל בין רב, מה הדו שיח בין רב אשי למנשה. שרב אשי אמר, מחר נעסוק בחברינו, ומנשה מאוד כעס עליו, והוא שאל אותו מאיכן בוצעים את הפת. ורב אשי לא ידע, לימד אותו מנשה שבוצעים את הבת מאיכן שמתחילה בישולה של הפת. אומר לו מנשה לרב אשי, זה מופיע בנצח ישראל, אומר לו מנשה לרב אשי, אומר לו רב אשי למנשה, לו חכמיתו כולי, כיוון שכל כך הייתם חכמים, אז למה עבדתם עבודה זרה? על זה עונה לו מנשה, אם היית בדורנו, היית עובד עבודה זרה עוד יותר מאיתנו, והיית מקפל את שולי הבגד. מסביר מהר"ל ככה, ישנם שתי סיבות לעבוד עבודה זרה. בימינו, כשמישהו עובד עבודה זרה, זה בגלל שהוא טועה טעות שכלית. בימיהם, זה היה בגלל יצר הרע. הם ידעו שזה טעות, אבל היה להם יצר הרע, אנחנו לא מכירים את זה, ביטלו אותו. אין לנו מושג מה זה. רב אשי שפט את מנשה לפי המושגים שלו. אם מנשה עבד עבודה זרה, כנראה הוא לא הכיר את מציאות הבורא. אז מנשה שאל אותו, מאיכן בוצעים את הפת, ורב אשי לא ידע, ומנשה אמר לו, מאיך דקדים או מאיך דקרים בשולו, מראשית הפת. ולמה באמת בוצעים את הפת משם? כי כל ראשית מחזירה אותנו אל הראשית. כשאנחנו לוקחים לחם ובוצעים כדי לברך ברוך אתה השם, הראשון לכל דבר, המוציא לחם מן הארץ, האחרונה, הכי נמוכה ביצירה, אנחנו מקשרים את הכל הראשון. ולכן אנחנו מברכים על איך הדקדים, איכן שהיא הראשית של הפת, כדי לעורר את האסוציאציה שאנחנו תמיד חוזרים אל הראשון. שואל אותו, רב אשית מנשה בפתיעה, בהפתעה, אם הייתם כל כך חכמים וידעתם את הסוד של הראשית, אז איך עבדתם עבודה זרה? עבדתם כוחות משניים? אומר לו מנשה לרב אשי, כשאדם עובד עבודה זרה בגלל שהוא לא מבין והוא טועה, והבגד הארוך מפריע לו, הוא יקפל את הבגד כי הוא לא רוצה שיפריעו לו. אבל אם אדם יודע את האמת, ורק יש לו יצר, הוא מאוד רוצה, אדם שמחור לסמים ויודע כבר שהסמים הורגים אותו, והוא רץ לקנות סמים, הוא ישמח אם משהו יעצור אותו. אם בבגד הארוך היה עוצר אותנו מלעבוד עבודה זרה, היינו שמחים אם זה היה עוצר אותנו, לא היינו מקפלים אותו. ולכן אנחנו לא יכולים לדון, כי לנו אין את היצר הזה, אבל בגלל שזה היה יצר, אז זה לא סותר, שאנשים באמת גם עבדו את האלוקים.
אז ככה, אם זה ככה באמת כמו שהרב אומר, אנחנו כל יצא לערבים זה לזה, ובאמת יכול להיות שרק מקצתם היו רשעים, וכל המאות צדיקים, אז באמת, מה אנחנו אמורים לעשות?
אני לא אמרתי את זה. אני לא אמרתי את זה. אני לא אמרתי את זה, אני אמרתי משהו אחר. אלה שמוגדרים כעובדי בעל היו אלפים בודדים. מצד שני, כתוב שהיו 7,000 אנשים אשר לא קראו לבעל. אז מצד אחד יש 7,000 אנשים שלא קראו לבעל שהיו צדיקים גמורים. מצד שני, היו אלפים בודדים שהיו עובדי בעל, כהנה ונביאיו. ובאמצע עמד הרוב הדומם שנטע קצת לפה, קצת לשם בדקויות כאלה ובדקויות אחרות. זה שיש אלפים שעובדים את הבעל בתקופת בית ראשון, זה משפיע על כל העם. זה כבר כל העם מושפע, אבל זה לא אומר שכל העם הם עוברים על עבודת בעל כפשוטה. כן?
עוד דבר רציתי לשאול, זה גם עונה על זה שמנשה העמיד צלם בהיכל. מה הרעיון של הדבר הזה של להעמיד את הצלם בהיכל? אדם שנכון, כמו שאנחנו יודעים, נגיד חילוני שיורד, הולך להיות חילוני, הוא עוזב לבית כנסת, הוא לא הכניס את זה לבית כנסת. הוא הולך את העניינים שלו לעצמו. מה הרעיון של להעמיד את הצלם דווקא בהיכל ובבית המקדש?
אני אגיד יותר מזה. בית ראשון נבנה בזכות שלושת האבות. אברהם יצחק ויעקב. אברהם הוא כנגד, הוא ההפך מגילוי עריות. אברהם הוא חסד, חסד הוא ונחרטו, שניהם כתוב על אחד מסורי עריות. יצחק הוא כנגד עבודה זרה, כי יצחק בעצמו היה קורבן המזבח, ויעקב הוא כנגד שפיכות דמים, וזה צריך להסביר בצורה שאני לא יכול לעשות את זה פה ברדיו. איך יצחק הוא, איך יעקב הוא כנגד שפיכות דמים, אבל אפשר לראות זה במערל. ולכן כשהמנהיגות, הרי העבודה זרה, גילוי ירד ושפיכות דמים בבית ראשון, הייתה בולטת אצל המנהיגות. עבודה זרה, שפיכות דמים, זה היה מנשה. גילוי עריות זה היה אמון. וכשאמון עבר על גילוי עריות, איך שהוא עבר, כמו שמתואר בחסל, אז שאלו אותו, מה אתה עושה? אז הוא אומר, אני לא מתכוון אלא להכעיס את בורי. יש להניח שגם מנשה עשה את זה. כשהוא מנשה, מיד צלם הקינה, המקנה, הוא עשה את זה להכעיס. מנשה בסוף חזר בתשובה, וזה כתוב בדברי הימים. אבל ברגע, אבל זה לא תיקן את העם, החזרה בתשובה האישית שלו. הוא באמת התכוון להכעיס את בורו. אנחנו רואים שהם עבדו עבודה, כמו שגילוי הראיות של המון היה כדי להכעיס, כך גם עבודה זרה הייתה כדי להכעיס. ושפיכות דמים לא היה כדי להכעיס, הרי שיא שפיכות הדמים שמנשה, שעליו נאמר, וגם דם נקי שפך מנשה הרבה מאוד, הייתה שהוא הרג את סבא שלו, שאיז להוכיח אותו. זה לא גדר של להכעיס. זה לא איזה מין תאווה של שפיכות דמים. זה לא איזה מין, אלא הוא העיז להוכיח אותו. הסבא שלו, אז הוא הרג אותו. בשורות. כן, בבקשה.
כן, הרב, רציתי לשאול, מה הייתה התייחסות של עם ישראל בתקופה שבין חורבן בית ראשון לבית שני בתשעה באב, וכן בבניית בית המקדש השני? האם היה עוד זכר לתשעה באב? והאם צמו, והאם התקנות היו מחורבן בית ראשון או רק מבית שני?
זה לא תקנות, זה כתוב בנביא, צום הרביעי, צום החמישי, זה כתוב בנביא, זה לא תקנות מאוחרות יותר. וזה ממש דברי סופרים. בכל אופן, בין בית ראשון לבית שני, צמו, אז תקנו את תשעה באב ושבע עשר בתמוז, אז תקנו את הצומות. אחרי בניין בית שני, הרי כל הצומות הם מתחילים מבית ראשון, אין שום צום שנולד בבית שני. כן? צום גדליה.
זה בזין בתמוז?
ודאי. נכון שהופקעה העיר, יש דעה שהופקעה בתת ולא ביוזין, אבל זה נקבע בעקבות בית ראשון. כן? כל הצומות הללו קשורים לבית ראשון, חלק מהם גם לבית שני, כמו תשעה באב ושבעה עשר בתמוז, גם לבית שני. אבל עשרה בטבת זה בית ראשון, וצום גדליה זה בית ראשון, וכמובן גם השניים האחרים. אלא מה? כשחזרו לבית שני, אז יש כתוב בנביא ששאלו את זכריה, כמדומני, ההבכה בחודש החמישי, האם ממשיכים לצום? כמדומני שהגמרא אומרת ככה, בזמנים שהיו צרות בבית שני, אז היו צמים. בזמנים שהייתה שמחה והיה טוב, אז לא היו צמים.
תודה רבה.
ברוכים תהיו. כן, בבקשה.
שלום, רציתי לשאול בעניין של אמונה בביאת המשיח. אני בשידור?
כן, כן, בהחלט.
כן, הרב. בעניין של אמונה בביאת המשיח, שקוראים את הרמב״ם שהוא מדבר על הנושא הזה, זה נראה שזה יהיה תהליך שיבוא מלך ו... יקוף את כל ישראל לעבודת השם ולבנות בית המקדש. זאת אומרת, זה תהליך ארוך שיקרה, זה תהליך טבעי שקוראים את זה ברמב״ם, ולפי זה איך זה מסדר עם האמונה שלנו, שמה שאומרים שצריך להאמין שכל רגע ורגע וכל יום שיבוא ואף הפי שיתמאמה. הרי לפי המצב הטבעי שלנו, אם באמת זה הולך להיות מהלך טבעי שמלך יבוא ויקוף את כל ישראל וכל זה, זה ייקח זמן. גם אם זה יתחיל מהיום, זה ייקח הרבה זמן עד שכל ישראל יחזור בתשובה ובית המקדש ייבנה. אז איך אפשר להאמין שהנה היום אנחנו נגאל והיום אנחנו נצא מכל השעבוד?
קודם כל יש מסלולים שונים של ביאת המשיח. בזכריה פרק ט' כתוב, גילי מאוד בציון, הרי בת ירושלים מנער מלכך, יבוא לך צדיק ונושר, הוא עני ורוכב על חמור ועל עיר בן אתונות. ואילו בספר זכריה פרק ט' כתוב, והרואים ענני שמיה כברנה שעתה. בישעיהו כתוב בסתירה בתוך פסוק אחד בשתי מילים, אני השם בעיתה אחישנה. אז זה דרשו חז"ל, זכו אחישנה, לא זכו בעיתה. זכו והרו עם ענני שמיה, לא זכו אני ורוכב על חמור. מה זה והרו עם ענני שמיה? לא, בלי להיכנס לפרטים, כתבתי על זה הרבה בספר שלי על גלות ישמעאל, אבל זה ודאי תהליך מהיר, כי ענן אין לו מכשולים. אחד הדברים שמעיטים את התנועה על כדור הארץ, ערים, גבעות, מכשולים, רמזורים וכן הלאה. ענן אין לו מכשולים, ולכן ענן, אם ענן זה לבוא בלי מכשולים. הרואים ענני שמיה, זה יבוא מהר, אחי שינה. ואני ורוכב על חמור זה תהליך ארוך, מייגע, בתוך החומר, להשתלטות על החומר. אז ככה, הרמב״ם מדבר על התהליך של בעיתה, על התהליך של אני ורוכב על חמור, זה באמת תהליך ארוך, וזה באמת תהליך ש... כל שלביו הראשונים הם בתוך עולם החומר. הנה החפץ חיים אמר בזמנו שכבר הארי הקדוש אמר שנמצאים בתקופת אחרית הימים, והגאון מווילנה אמר שתקופת עקבות משיח מתחילה בשנת תפריש, והחפץ חיים אמר שמלחמת גוג ומגוג, שזה ודאי חלק מהתהליך של עקבות משיח, מתרחשת בשלושה שלבים. השלב הראשון היה מלחמת העולם הראשונה, אמר החפץ חיים, והשלב השני יהיה נורא והיום, מה שהשלב הראשון היה קינדרשפיל, משחק ילדים לעומת זאת. והחפץ חיים רמז על מלחמת העולם השנייה, שהוא כבר לא היה בחיים כשהיא פרצה. והציטוט הזה שאני מצטט, אפשר לראות אותו בספר לב אליהו של רבי ללפיאן, במאמר הראשון על פרשת יתרו, בהערה שמה. וכן אפשר לראות משהו דומה במבוא של רב שמעון שבב לספרו בית השואבה. אז אנחנו רואים שיש פה תהליך, ויש הרבה תהליכים שאפשר לזהות אותם, שדברים נעשים היום מהר מאוד. תהליכים שבעבר דרשו מאות שנים. היום, הרי הגמרא אומרת, עתידה אישה שתלד בכל יום. אמר לו, תראי לי דוגמה בעולם הזה, הראה לו תרנגולת. מה זה אומר? תרנגולת מטילה ביצים כל יום. אתה רואה שיש מציאות בעולם של תהליך שבדרך הטבע קורה לבני אדם בתשעה חודשים, יכול לקרות ביום אחד. אז נכון שזה תרנגולת ולא אדם. אבל אתה רואה שהמציאות של תהליך מהיר קיימת. ואצלנו היום התהליכים הם מאוד מאוד מהירים. הרי פעם אמרו שדור זה 30 שנה, היום דור זה 7 דקות. יש דור ראשון, דור שני, דור שלישי, דור רביעי, עוד לא נגמר הדור רביעי, כמו הגיע דור חמישי. הקולות עוברים במהירות, המראות עוברים במהירות, וזה הכל משלים ודוגמאות להראות איך שלאט לאט עומדים להגיע לגבול שהתגברו על מעבר למקום ולזמן. אבל יחד עם זה אומרים שגם בתהליך של הבעיתה יש אפשרות לזרז ויש אפשרות של החישנה. עכשיו, מה שאתה אומר שצריך להאמין למשיח שיבוא בכל יום, יש לזה שתי משמעויות. קודם כל, המשמעות הפשוטה, אני מאמין באונה שלמה בביאת המשיח, ואף על פי שיתמאמר, עם כל זה, אחכה לו בכל יום. הכוונה שאני מחכה לו בכל יום. אני כל יום מחכה לו. לא בהכרח כתוב פה שאני מחכה לו שהוא יכול פתאום לבוא היום, למרות שכתוב פתאום יבוא האדון. גם זה נשמע. זאת אומרת, קודם כל כתוב שאני צריך לחכות לו בכל יום. חוץ מזה כתוב מה שאתה אמרת, שהוא יכול לבוא בכל יום. ורב שמעון שבב הגדיר את האמונה בביאת המשיח כך. צריך להאמין כל יום שהוא יבוא בכל יום, ולהיות נכון לכל אכזבה. כך שאם חלילה הוא לא יבוא היום, הוא יכול לבוא מחר. ורב חיים מוולוז'ין תיאר את ביאת המשיח, וכפי שמביא את זה הרב סולובייצ'יק בספר שלו, הוא ביקשתי משם, הוא מביא תיאור מדהים של רב חיים מוולוז'ין, איך יבוא משיח, וכך הוא מתאר. אני מגיע הביתה מהתפילה, מהישיבה, ואני רוצה, ואשתי אומרת לי, חיים, ארוחת הבוקר עוד לא מוכנה, התפוחי אדמה מתבשלים על האש, הוא אומר לה, זה בסדר, אני ממילא רוצה קודם כל, אני עוד לא רוצה לאכול, אני רוצה קודם לעיין בשיעור שאני הולך להגיד היום. אז היא אומרת לו, לא, תשמע, אני יוצאת לשוק לקנות משהו, אתה תשגיח בינתיים שהתפוחי אדמה לא יישרפו. פתאום אני רואה שיש אור מוזר, אור גדול פתאום. הציפורים שרות במנגינה שלא הכרתי, משהו חדש. אני מריח התחדשות בעולם, ואני מוציא את הראש מהחלום, אני רואה את אלי הסנדלר רץ. אני אומר לו, אלי, לאן אתה רץ? הוא אומר לו, רבי, אתה לא שמעת? משיח בא. בוא נרוץ לקדם פני משיח. הוא אומר, אני רץ ללבוש את בגד השבת, ואני רואה שחסר בו כפתור. מוצאי שבת נשאר כפתור, והרבנית אמרה לי, מה אתה ממהר? יש עד שבת, אתה לא תלבש את זה, אני אספיק לתקן את זה. והנה אני תקוע פה עם בגד שבת בלי כפתור, ואני מסתפק מה מתאים, לצאת לקראת משיח עם בגד של חול שלם, או עם בגד שבת חסר. בתוך כך פורצת הרבנית לחדר וצועקת לי, חיים, מה עשית? התבשיל נשרף. אמרתי לה, תעזבי את התפשיל עכשיו, לכי ללבוש בגד שבת, ובואי נצא לקדם פני משיח. זה פתאום יבוא אדמה, אדון אשר אתם מבקשים. משיח יבוא בהיסח הדעת. וכמו שאומרים, איך אפשר לצפות למשיח בכל יום? הרי הוא לא יכול לבוא בכל יום, כי אין המשיח בא בשבתות, בערבי שבתות וימים טובים. אז מישהו אמר על דרך חצי הלצה, אני מחכה לו גם בערב שבת, וכשהוא יבוא, אני אשאל אותו, יבוא איתו אליהו הנביא, ותשבי את הרץ קושי אותו בית, ואני אשאל אותו, איך זה יכול להיות שבת, הרי אין המשיח בא בערבי שבתות.
נשתר כוח הרב.
בשורה טובות.
תודה רבה.
בבקשה.
הלו?
כן, בבקשה.
יש לי שאלה לגבי השרה... הרוגי מלכות, מה שאנחנו אומרים בהקינות, אנחנו יודעים שבעצם הריגתם זה היה כביכול כפרה למחירת יוסף.
כן.
זה, ומה שידוע לי בכל אופן שבמכירה עצמה בעצם היו 9 אחים ו... כן. והקדוש ברוך הוא בעצם הצטרף עמהם. כן. אז השאלה שנשאלת זה, אז למה בעצם נהרגו 10 צדיקים אם היה רק 9 אחים והקדוש ברוך הוא הצטרף עמהם?
כתוב בספרי סוד.
ובנוסף, כן.
אני אענה, אני נשמע אחר כך את השאלה השנייה, יש לנו זמן. כתוב בספרי סוד ש10 הרוגי המלכות, 9 מהם, היו מיוחסים, ויכולים להיות במקום התשעה השבטים. רבי עקיבא היה בן גרים, ורבי עקיבא הוא זה שמחפר כביכול על הקדוש ברוך הוא. כך כתוב בספרי סוד. זה אומר שהשאלה שלך מתבקשת. זה אומר שהשאלה שלך מתבקשת, כן.
הבנתי. ומה זה קשור בעצם שכאילו עקיבא הוא היה בן גרים? כביכול זה כאילו משהו שבעצם בחשבונות שמיים, כאילו משהו אחר, זה לא קשור אל תשעה
יוסף. על דרך הפשט זה נשמע, אני רמזתי על זה, שהוא לא היה לו ייחוס. וכיוון שהוא לא היה לו ייחוס, אז הוא לא שייך שיחפר על אחד משבטים שהיו מיוחסים. הייחוס שלו זה שהוא הבן של הקדוש ברוך הוא, כביכול. זאת אומרת שהוא...
הלו?
כן. מה השאלה השנייה, כן.
הבנתי, והשאלה השנייה זה, האם באמת כאילו החטא של מכירת יוסף זה היה כל כך חמור, שבאמת היה צריך להרוג כאילו, בצורה כל כך כואבת וכל כך חזרית, כאילו כל הצרות שיש לעם ישראל סתם באופן כללי. אז אם אנחנו יודעים שאנחנו בעצם העם הנבחר, אז למה בעצם אנחנו תמיד כביכול, זה נראה שאנחנו כאילו הסובלים, כביכול הרי בן מלך הוא צריך להיות כאילו הכי הכי רגוע והכי שלב שיש בעולם.
אני, קודם כל בן המלך הוא לא יכול להיות הכי רגוע בעולם כשהוא לא נמצא בארמון המלך, וכשהוא נמצא בסביבה של אנשים שלא מכירים בו שהוא בן המלך, אז הוא סובל יותר מכל אחד אחר. למה? כי הוא רגיש, כי הוא עדין. ולכן הוא יסבול יותר מכולם, גם אם האחרים בתנאים דומים לא היו כל כך סובלים. זה קודם כל. חוץ מזה, המחשבה שלנו צריכה להיות הפוכה. הרי התורה כתובה בשפה של תורה, וזה בכלל נס שאנחנו יכולים לקרוא את זה. אחד דיבר השם, שתיים זו שמענו. מה זה אחד דיבר השם, שתיים זו שמענו? הרי אנחנו אומרים, אחד מי יודע, אחד אני יודע, אחד אלוקינו. למה? יש פה מיקרופון אחד, אולפן אחד, אני אדם אחד. התשובה היא שכשאנחנו קוראים למשהו אחד במושגנו, זה לא באמת אחד, זאת הרכבה אחת. והדרך היחידה שלנו להבין דברים, זה לנתח אותם. להבין זה מלשון בין. כתוב בספרי סוד, בינה ניתנה לשאלה. ההבנה שלנו, השאלות שלנו על דברים, מתחילות רק מבינה. למעלה מבינה אנחנו לא מבינים. כי כשאנחנו נראה דבר אחד, אנחנו לא יכולים לנתח אותו, כי הוא אחד, אנחנו לא נראה אותו בכלל, אנחנו לא נבין אותו. אחד דיבר השם, התורה מקורה במקור שהוא אחד שהוא מעבר לסגתנו. שניים, זו שמענו. אנחנו כבר שמענו דברים שאנחנו יכולים להבין. זה נס שאנחנו יכולים להבין. אבל ודאי וודאי שאנחנו לא יכולים לעשות אנכרוניזם. ולקחת את המושגים שלנו ולהלביש אותם על המילים שכתובים בתורה. אדרבה, זה שצריך שעשרת הרוגי מלכות ישלמו על מכירת יוסף, מזה אנחנו מקבלים אינדיקציה עד כמה החטא היה חמור. עוד מעט ננסה להבין, לקרב את הדברים להבנתנו. אני רק אומר לפני כן, שכל אימת שאני מגיע לצריף הנעליים במיידנק עם הקבוצות שלי, אני מצטט שם את 10 הרוגי מלכות, את מה שכתוב בפיוט של יום הכיפורים, לא מה שכתוב בפיוט של ארזי הלבנון. בפיוט של יום הכיפורים כתוב, מילה פלטרון העלים, והביא 10 חכמים גדולים, ושאל אותם על גונב איש ומחרו, ולכן הוא הרג אותם. אמרתי, מי יודע אם גם הנעליים של מיידנק, אגב, במיידנק נמצאו, כשהרוסים שחררו 800,000 זוגות נעליים, כי הביאו לשם גם נעליים ממחנות אחרים, כמו טרבלינקה, סוביבור ובלז'ץ, וגם היום יש שם אלפי זוגות נעליים בתערוכה. בתצוגה, אני מתכוון. בכל אופן, אנחנו מבינים שכשאתה שם טיפת רעל בעץ שגובעו 20 אמה, הוא כמעט ולא מזיק לו. אבל אם אתה שם טיפת רעל, אותה כמות, בשורש, כשהעץ עוד קטן, ורק עכשיו מתחיל לגדול, ויש רק שורש, אז הוא מזיק הרבה יותר. אותם חטאים שנעשו בשורש, איימו להכחיד את כל העץ. מכירת יוסף הייתה איום על כל כלל ישראל. זה מה שאמר יעקב אבינו כשיוסף לא חזר, כי ירד בני אבל שאולה. כי הייתה לו בקבלה שאם לא כל בניו שלמים ביום אותו, אז הכל נגמר, הכל נהרס. ולכאורה זה מה שעלול היה לקרות עם יוסף, לו היו הורגים אותו, וגם כשמכרו אותו, הרי הם לא מכרו אותו לחצרו של הגאון מווילנה או של הבעל שם טוב, מכרו אותו למצרים, מכרו אותו למי יודע לאן, נתנו אותו לאורחת ישמעאלים. ממילא מדובר פה במשהו ש... עכשיו, זה שמכרו אותו זה דבר אחד, זה שמכרו תמורת נעליים, בפשט זה ביזוי עצום, זה משהו שווה ביניהם. עדיין בפשט, משום שזה נעליים, זה דבר שפל. זה כתוב שמיתה ביתוס מתה או בגלל שהיא דרכה על משהו ממאוס, או בגלל שהיא הריחה את גורגרותו של רבי צדוק. אומר המהר"ל, הרגליים זה המקום הכי נחות בגוף, אין ברגליים לא שכל ולא חוש כלשהו, ואילו הריח מבטא את הרוח, שני הדברים הללו ביחד גרמו לה למות. אותו דבר גם פה, נעליים זה החלק הכי נמוך של הגוף. זה מה שהם היו צריכים במקום יוסף, זה ביזוי שאין דומה לו. דבר שני, עמוק יותר, כתוב בספר הזוהר שהגוף נקרא נעל, והנפש נקראת עקב. כי כמו שהעקב הפיזי נכנס בתוך הנעל, ככה נפש נכנסת בתוך הגוף. וכשהם מכרו תמורת נעליים, אז הם ביטאו את זה, שהם מדברים פה על גוף, הם לא מדברים פה על שום דבר אחר יותר. וזה הרבה יותר ביזוי ממה שדיברנו קודם. רק לתת אינדיקציה על מה מדובר, והכל בדרגתם הגבוהה מאוד בחשבונות שמיים של השבטים. כמו שאנחנו לא יכולים להבין תחת, כמה שהוא יהיה קטן, אנחנו לא יכולים להבין גם איך הם חטאו אותו. ברוכים תהיו. כן, שאלה הבאה, בבקשה.
כן, כבוד הרב?
כן, בבקשה.
רציתי לשאול, אם יש לי ויכוח עם אחי לגבי בית המקדש השלישי, הוא טוען שכתוב ברמב״ם שמלך המשיח, שעם ישראל בונים אותו, סליחה, שמלך המשיח יבנה אותו, זאת אומרת שזה מותר על עם ישראל, ויש מין מקור כזה שזה ירד מהשמיים.
השאלה הזאת כבר הייתה על שולחננו ביום שלישי, ובעקבותיה גם קיבלתי טלפון עם השאלה הזאת, ואני מעיז אולי לנחש שזה אותם שואלים. בכל אופן...
לא.
לא, אז בסדר. בכל אופן, אני מדבר לקהל רחב, כן. אז הניחוש שלי לא נכון. אבל השאלה היא ודאי אותה שאלה. בכל אופן, הרמב״ם בא ואומר ככה, כל מה שהרמב״ם מדבר שם, זה על התהליך החומרי של הגאולה. מבחינה הזאת, הוא קודם כל מדבר על אדם שיהיה בחזקת משיח. כדי להיות בחזקת משיח, הוא צריך ללמוד וללמד תורה כדוד אביו. אין לנו דבר כזה. ב', הוא צריך לאכוף, לכפות על עם ישראל כולו לקיים מצוות. כולל היהודי שנמצא באיי פיג'י ולא יודע מימינו או משמאלו. אין לנו עדיין דבר כזה. אחר כך בונים את בית המקדש על ידי אדם. מצד שני כתוב שבית המקדש ירד מן השמיים, בית מקדש שלישי, כך מביא רמח"ל במשכן העליון, כך מביא רמח"ל במאמר הגאולה. שבית המקדש ירד אש מן השמיים, ואילו ואילו דברי אלוקים חיים, כי בית המקדש ירד מהשמיים, וישוכלל מלמטה. זה יהיה מין שיתוף פעולה של עליונים ותחתונים. אבל ודאי שלא okay. מוטל עלינו היום לבנות בית מקדש.
לגמרי. עכשיו יש אפשר עוד שאלה בבקשה?
כן, בבקשה.
לגבי חורבן בית שני, כשרבן יוחנן התנגד למלחמה ברומאים, הוא התנגד בגלל הפסינת חינם שהייתה שהוא ידע שזה לא יצליח? או כי כשקוראים את יוסף ומתיזהו, את כל התיאורים שם, הם באמת היו במצב שהם סבלו מאוד מאוד מאוד. ההתקוממות הייתה כאילו לא ריאלית, אבל מצד שני הם באמת חיו בחיים לא הגיוניים. או שרבן יוחנן אמר, אם אנחנו נקנה לאספסיאנוס, אז ממילא הם לא יחריבו את בית המקדש והם לא יחריבו את ירושלים. זה הייתה המחלוקת?
אני לא בטוח שרבי יוחנן בן זכאי חשב שאם לא ילחמו, אז לא יחריבו את ירושלים. אני לא בטוח שהוא חשב ככה. כי גם כשהוא הגיע לאספסיאנוס, הוא לא ביקש על ירושלים. והגמרא אומרת שהוא ידע שזה אבוד. הוא ידע שלא בגלל המלחמה אספסיאנוס מחריב את ירושלים, אלא בגלל שהוא רוצה להחריב את ירושלים, יש מלחמה. וככה מהר"ל אומר גם על טיטוס, שיוסף בן מתתיהו מתאר איך שטיטוס היה אדם טוב, איך שטיטוס באמת לא רצה לחרב את בית המקדש, ומהר"ל מכה אותו על קודקודו. מהר"ל מכחיש את זה מכל הכל. אומר, או שיוסף בן מתתיהו שיקר וזייף וסילף כדי למצוא חיל מיני הרומאים, כך אומר מהר"ל, או שטיטוס הציג הצגות כדי להראות כאדם יפה, אבל ודאי שטיטוס היה רשע מרושע ורצה להחריב את בית המקדש. עכשיו, רבי יוחנן בן זכאי היה גדול תלמידיו, היה מתלמידיו של הלל הזקן, וכתוב שהוא ידע הכל, את כל התורה כולה. הוא ידע את כל, כל, את כל התורה כולה. הוא היה מתלמידיו של הלל הזקן, הגמרא מתארת מה הוא ידע, בנגלה ובנסתר ובהכל. וזה לגמרי לא בטוח שכשהוא אמר לא צריך להילחם, הוא חשב שזה יציל את ירושלים, אבל זה ודאי יציל המונים המונים מעם ישראל. זה יציל ילדים, זה יציל מהסבל, זה יציל מהרעב. למה צריך להילחם כשבסוף ממילא יחרב? גם אם לא נציל את חורבן בית המקדש, זה אבוד, אבל נציל את עם ישראל. וזה מה שהוא עשה בסוף. כשהוא יצא, הוא ביקש את יבנה וחכמיה, הוא ביקש רופאים לרבי צדוק, הוא ביקש שושלת של רבן גמליאל. זה חסד, גבורה ותפארת. חסד זה יבנה וחכמיה, תורת חסד, התורה נקראת חסד, התורה היא כולה חסד. רבי צדוק זה תפילה, זה כמו קורבנות, שזה בחינה של דין, ורבן גמליאל זה התפארת. הנשיאות,
אז זאת אומרת, הוא לא התנגד בגלל השנאת חינם, הוא התנגד כי הוא ראה שהמקרה של בית המקדש זה אבוד ונגזרה גזרה שהוא
יחרב. אני לא אמרתי שהוא לא התנגד בגלל השנאת חינם, יכול להיות שכן, כי אולי בגלל השנאת חינם המקרה הוא אבוד, כן? אבל לא, זה אני, מה שאמרתי שהוא התנגד, לא צריך להגיע שהוא ראה את השנאת חינם שמקרה הוא אבוד. מספיק לראות בעיניים מפוקחות את מאזן הכוחות ולהבין שמקרה הוא אבוד. מה גם שרבן גם לרבי יוחנן בן זכאי, אדם מן הסתם שנגזרה גזרה בשמיים. בגלל זה או בגלל זה?
טוב.
שר כוח.
תודה.
בשורות טובות. כן, השאלה הבאה.
כן. רציתי לשאול, הכותל המערבי היום, שיש לנו היום החומה, האם זה הכותל שעליו כתוב במדרשים שהקדוש ברוך הוא נשבע לו להחריב אותו ולא לזז השכינה ממנו? כי בעצם, למה אני שואל?
אתה שואל את השאלה הפוך. כן.
זאת אומרת?
בדרך כלל שואלים את זה ככה, האם הכותל המערבי הוא הכותל של בית המקדש? התשובה היא לא. זה הכותל של הר הבית.
לא, זה לא השאלה שלי.
הבנתי.
כן, אבל האם על זה הקדוש ברוך הוא נשבע שלא תזוז
שכונה
ימינו, על הכותל הזה?
הכותל הזה הוא לא הכותל של הורדוס, על מה אתה מדבר? זה רק השורות העליונות זה הכותל של הורדוס. לא, העליונות העליונות זה מונטיפיורי, כן? אף אחד לא ישאל אותי אם המדרש התכוון לכותל של מונטיפיורי. כמו שהכותל הוא לא כותל של מונטיפיורי, הוא גם לא כותל של הורדוס. הורדוס הוסיף. הרי השורות התחתונות, כשנכנסים פנימה, יש שם שורות מבית ראשון גם כן. זה לא הכל הורדוס. עוד עושה רק השורות האמצעיות, זאת אומרת, הקרובות לעליונות.
אבל לפי החשבון שהר הבית תא כמה על תא כמה, אז בזמן דוד המלך והראשונים, האזור הזה הוא לא היה בכלל, לא היה בו שום כתלים. הורדוס בנה ב...
הכותל הזה הוא הכותל של הר הבית. אינני יודע, את החשבונות צריך לשאול את המומחים לדבר, את הרב זלמן נחמיה קורן, הוא המומחה לדבר, יש לי בבית את הספר שלו, אני יכול לעיין בזה, אבל זה הכל בסדר. אין לי אפשרות כעת להיכנס לפרטים, כי זה לא התחום שלי. אני סומך על הרב זלמן נחמיה קורן בעניין הזה, בעיניים עצומות, ועל ידידי הרב מאיר קוז'ניץ, זיכרונו לברכה, ייבדל לך עם הרב קורן. בכל אופן...
איך הוא לספר של הרב קורן?
אני לא יודע, יש לי אותו בבית, אני לא זוכר את השם, משהו עם המקדש, זה ספר אלבומי גדול ונהדר, של תוכל להשיג אותו לפי המחבר, הרב זלמן נחמיה קורן.
אוקיי.
אבל זה ברור חד משמעית שהכותל הזה הוא לא כותל של הורדוס, יש שם שורות מבית ראשון ומבית שני, עוד לפני הורדוס.
אוקיי, טוב, זה לא מסתדר לכאורה לפי מה שביקרתי מנהרות הגודל, לכאורה זה משהו חדש, כל האזור שבית מנהרות הענק הזה זה משהו לכאורה חדש, אבל בסדר, אוקיי, נזדוק את זה.
אז צריך להתקן את מנהרות הכותל.
אוקיי.
בסדר.
תודה רבה.
בשורות טובות.
כן.
בבקשה. מי איתנו? בבקשה. לא שומעים את השאלה? שאלה בבקשה. כן, בבקשה. מחכים. מצפים לגאולה ומצפים לשאלה. כן, בבקשה.
רציתי לשאול אם לקרוא ספרים של השואה זה הזמן שלו, זה בתשעה באב או שבתשעה באב רק צריך להתמקד בחורבן הבית?
תביא ראיה מהקינות. אתה אשכנזי?
כן.
אז אתה אומר קינות של אשכנזים, ובקינות של אשכנזים יש גזרות, קינות על גזרות תתנו ועל גזרות רנו, ושאלי שרופה באש על רבי יחיל מפריז, שכתב המערב מרוטנבורג, שהשריפה הייתה אצל רבי יחיל מפריז, על שריפת התלמוד בפריז, בצרפת. וגדולי ישראל כתבו קינות על השואה, ויש מקומות שאומרים אותם. יש מקומות, יש קינה שכתב הרב וייסמן, ויש קינה שכתב הרב אלפרין מלונדון, יש קינה שכתב הרב ווזנר, ויש קינה שכתב הרב וייסמנדל, ויש מקומות שאומרים חלק מהקינות הללו, ושצירפו אותם לספר הקינות. וגם אני חושב שמן הראוי לומר אותם, למרות שאני לא מתקן תקנות ומנהיג מנהגים. מכיוון שכל הצרות שבאו לנו, הם באו בהשתלשלות מחורבן בית המקדש. ואין לך יום שאין ברכת המורבן לך. יש לנו פשוט מייסר רב בעניין הזה, מכל ההיסטוריה, מכל מחברי ספר הקינות.
הבנתי. תודה רבה.
ברוכים אותי. השאלה הבאה.
כן?
כן.
כן? יש לי שאלה, בעצם בהפטרה שקראנו היום, בעצם יוצא שכתוב בקרבה, שדיברו אחד עם השני בעצם בשמחה, ובשלום, אבל מצד שני, בקרבה שמו אחד השני, ופסוקים אחר מכן כתוב שבעצם על הזמן בתורות, שהגמרא דורשת מזה בנדרים פ"א, ובמציאה פ"א, שבעצם השאלה ברור בתורה התחילה. עכשיו יש את התוספות שבעצם גם בבעל המציאה זה אומר ש...
הקו מאוד משובש ואני ממש לא שומע אותך. הקו מאוד משובש ואני לא שומע אותך. אני שומע אותך מקוטע מאוד.
עכשיו אולי יותר טוב?
אולי יותר טוב, תתחיל את השאלה שוב.
אה? עכשיו אני אומר, כשאדם...
לא, אני מצטער, לא, אי אפשר ככה לשמוע, אני מצטער. הקו מקוטע.
רגע, עכשיו... אולי עכשיו? אדם?
לא, לא, הקו מקוטע, יכול להיות שבא אצלנו, אבל הקו מקוטע, אני מצטער.
עכשיו אולי
בצלנו? לא. אשקלון צפון, להיכנס למרחב המוגן. הודעה של פיקוד העורף. כן.
לא שומעים אמור?
לא שומעים. הכל מקוטע, מה אני אעשה? היה לנו הרבה שאלות, כולן שאלות סביב ענייני היום, ואנחנו לקראת, אנחנו כבר אחרי חצות ביום תשעה באב, אפילו כשתשעה באב חל בתשעה באב, אחרי חצות כבר קמים מהאבלות, ויושבים על ספסל, על כיסאות, וכבר מתכוננים לגאולה. קל וחומר כשתשעה באב בשנה זו הוא בעשירי באב, ולהבדיל מכל צום נדחה, עשירי באב מתאים להיות תשעה באב, זה לא סתם השלמה לתשעה באב, אלא עשירי באב מתאים להיות תשעה באב, כי למעשה השריפה התחילה בתשיעי והמשיכה לעשירי. ולכן אנחנו בהחלט בתשעה באב עדיין, ובמיוחד ביום זה, שבו מתנהלת מלחמה בדרום, וניסי ניסים וסייעתא דשמיא עצומה, שטילי טילים מוטלים ושום דבר ברוך השם לא קורה, ובעזרת השם ימשיך גם ככה, צריך להתפלל, ואנחנו בהחלט כעת בחלק השני של תשעה באב מעבירים את הדגש מהעצב על החורבן אל התשוקה לגאולה, ושנזכה ונחיה ונראה שהקדוש הוא ישלח לכולנו גאולה שלמה במהרה בימינו.
על זה היד ובליבנו
כל המתאבל על ירושלים זוכה ורואה בשמחתה תשעה באב בכל חי
חדש ימינו כקדם
חדשות כל חי, השעה אחת.
היום צום תשעה באב, בו צמים ומתאבלים על חורבן בית המקדש, באולפן בני הראל. 1954 שנים לחורבן הבית השני. בעולם היהודי ובישראל וכן בתפוצות מתאבלים מרה על שריפת בית הבחירה, באמירת קינות ובקריאת מגילת איכה. רבבות בני אדם פוקדים.